הכלה. ואפילו אם ידע אדם בעצמו. ואפילו אם ידע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, כן, נדבר כאן, הפסקה שעסקנו בה הזאת, כן, כמו שמדבר כאן, התשובה התתה ותשובה הילה. התשובה התתה הייתה העלאה של המלכות באמצעות השתיקה, שהיא הכתר, הכל מזהר. עכשיו הוא מדבר על תשובה הילה. תשובה הילה, הוא מגדיר אותה כתשובה על התשובה. ואפילו אם יודע אדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה תשובתו הראשונה. המצולק שעשה תשובה עשה לפי השגתו. ואחר כך בוודאי שעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. הוא נמצא לפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא בבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה עד שיתגשם את רוממות אלוקותו. וזה מבחינת עולם הבא, שיהיה כולו שבת. האם הוא כולו תשובה? כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו, כמו שכתוב, ידעו אותי למתנה ועד בעולם. נמצא וחרץ שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה להשגה הראשונה. זה שם הוא חזר, כל הזווח את יצוע היינו בחינת תשובה, בחינת ולידי חלל וקבי, בחינת לא מן השם, בחינת הקיר, בחינת כתר, בחינת כבון כנל, ומתוודא עליו. היינו שמתוודא על זכיחת יצוע היינו שעשו תשובה על תשובתו, השגתו הראשונה, כאילו קיבל הקדוש ברוך הוא בשני עולמות, כי תשובה ראשונה בשביל להתקן התשובה הטוטלית, כמעט כבוד עולם הזה, אחר התשובה שזכה להשגה יתרה ומכיר יותר את רוממות אלוקותו, עושה תשובה תשובתו, זאת התשובה ובחינת כבוד עולם הבא. זהו שאמרו להם, נקרא עוד קצת, זהו שאמרו חז"ל, אור יקרות וקיפאון, אור שהוא יקר בעולם הזה יהיה כפוי וקל לעולם הבא. נמצא בעולם הבא, כשתקחו לו חווה יתרה ואלוקותו, בוודאי התחרטו ועשו תשובה לשגת עולם הזה בבחינת גשם נגד השגת עולם הבא, וזה כאילו כגדול הקדוש ברוך הוא בשני עולמות. זריחת היצר היא תשובה ראשונה מבחינת כבוד עולם הזה, והבידוי זריחת היצר היינו תשובה שנייה היא מבחינת כבוד עולם הבא, שהכבוד הראשון נעשה כפוי וקל נגד הכבוד השני. כן, מה שאומר למעשה התשובה על התשובה זה ראשו של דבר שאדם צריך מצד אחד עושה תשובה, שזאת היא התשובה הראשונה שמצד היא התשובה הבאה, שהיא התשובה של שתיקה, זאת פעולה של העלה כפי שאמרנו אותה, שזאת הפעולה של ההמתנה שכותר לזה, כן, כל מעשה שאדם יכול באמצעות השתיקה להעלות את העשיות שלו של העולם הזה. כן, הדוגמה שהוא הביא, הדוגמה של המתנה, נגיד, אדם אוכל, אז אם לפני שהוא אוכל הוא ממתין קצת, לא לאכול, אבל הוא ממתין קצת לפני האכילה, אז הוא לפני האכילה קצת שומע את השקט, הוא מבעדך לאכול, מה? זה רוב פנים מתאר לב, מה? אם לפני שהוא אוכל הוא להתרכז בשתיקה, הוא שומע את השקט, אז הדבר הזה בעצמו מעלה את האכילה עצמה. האכילה עצמה היא נכללת בשקט. אצלנו האכילה תמיד מלווה בהרבה תנועה, בהרבה עמולה, גם בהרבה דיבור. תשימו לב מה קורה בחדר אוכל, אני לא יודע כאן בישיבה, אבל בחדר אוכל רגיל אנשים מדברים המון תוך כדי האכילה. משום שזה מין סוג של התפרקות כזאת.
אנחנו אוכלים
תוך כדי דיבור. עכשיו, כדי כך נראה, לא מדברים תוך כדי אכילה, אלא אוכלים תוך כדי דיבור. מעלה. מכל מקום, אם האדם מסוגל לאכול, האכילה הזאת תהיה באיזה מישור של שתיקה, אז בכך הוא מעלה את האכילה, זאת הייתה תשובה פתן. והתשובה הילה זה להעלות את התשובה עצמה, זאת היא התשובה על התשובה. שפורשו של דבר, כמו שאומר כאן, אדם צריך תמיד לדעת שכמה שהוא יסיק, כמה שהוא יבין, אז במעשה ההבנה שלו היא תמיד, היא הבנה גשמית נגד ההשגה שהגבוהה יותר, נגד ההשגה של עולם הבא. לעולם הבא, כן, מה שאומר, או יקרות וקיפאון, או שהוא יפר בעולם הזה, יהיה כפוי וקל לעולם הבא. אבל בעולם הבא, כשנזכה, כן, בהשגות יותר גבוהות, נצחק על התפיסות הפירמיטיביות, הנאיביות, החנויות שיש לנו בעולם הזה. נראה את זה כמשהו, כמו שהיום מסתכלים לפעמים על כל מיני תפיסות בעבר, בהיסטוריה, מסתכלים עליהן ככה כאיזה מין תפיסות מאוד פרימיטיביות, צוחקים עליהן, ככה גם נסתכל על עצמנו בעולם הבא. ואז האדם צריך לעשות תשובה גם על התשובה. הוא יודע שכל מה שהוא עשה בעולם הזה, גם אם הוא עשה את זה כתשובה וגם אם הוא חושב שבאמת הוא עשה את זה כתשובה שלמה, בכל מקום ביחס להשגה הרוחנית של העולם הזה, אז הוא יראה שהתשובה שהוא עשה היא למעשה תשובה גשמית, תשובה מגושמת. ולכן יש כאן איזו אמירה, אני חושב, מין אמירה מאוד אחיינית לרבי נחמן, הוא צריך לעשות תשובה, משום שאנחנו צריכים להיות, כן, המציאות שלנו בעולם הזה מחייבת אותנו, ברוך הבא, מחייבת אותנו באמת לפעול לפי ההשגות שיש לנו. אבל בו זמנית אנחנו תמיד צריכים לדעת שההשגות הללו הן תמיד אינן השגות מוחלטות, אינן השגות שאחריהן אין עוד הבנה. למעשה צריך לעשות תשובה, ותוך כדי זה גם לעשות תשובה על התשובה, לחייך בצד, לקרוא. אמרתי בפעם הקודמת שאחד המבחנים האמיתיים של דתיות זה היכולת קצת לצחוק על עצמך, חוש הומור, כל הדברים האלה שבדרך כלל הדתיים לא כל כך מסתכלים בהם, משום שהם מתייחסים מאוד ברצינות לעצמם, הם בעצם התכונה האמיתית של הדתיות, משום שזה הופך את הדתיות עצמה למשהו רוחני. תבין, אנחנו חושבים שאדם רציני הוא אדם רוחני. זה באמת תלוי בסוג של הרצינות. יש סוג של רצינות שהיא דווקא מאוד גשמיות, מאוד חומרית, משום שהיא תופסת את עצמה בקטגוריות מקובעות, בקטגוריות של תפיסות של אובייקטים, של דברים. ועוד שהאמת האמיתית, האמת האלוקית האינסופית, היא באמת איננה אמת של דברים. היא לא דבר, היא לא אובייקט, היא לא משהו. ולכן אומר רבי נחמן שאתה צריך לעשות תשובה, וגם בזמנית לעשות גם תשובה לתשובה, ובכך אתה מעלה, הופך גם את התשובה שאתה עושה, הופך אותה לרוחנית. אתה צריך לומר את הדבר, ובו זמנית לדעת שהאמירה הזאת למעשה היא גם כן ההגשמה של עולם הרבה יותר גבוה. ובצורה הזאת, בהסתכלות הזאת, אני יכול לומר את הדברים, ותוך כדי זה גם הם לא יעבדו את הרוחניות שלהם, הם לא יעבדו את הנשמה שלהם, את הגובה האינסופי שלהם. וזאת לפי רבי נחמן תשובה עילה. התשובה הזאת היא כבר לא מעלה את העולם הזה אל העולם של השתיקה, אלא את התשובה הראשונה של העלאה היא עצמה עושה עליה תשובה. עיקר העולם הבא זה השגת אלוקותו. מה? למה זה מעניין? אתה יכול לשאול למה בכלל יש משהו שמעניין? מה הופך דבר למעניין? מה? מה אתה אומר? משום שבא אלוקות חיים גם כן, זה מעניין, מה פרוש אתה... אתה יכול לתאר את זה אולי בצורה הכי פשטנית, למשל, אנשים מאוד מעניין אותם לפעמים לפתור חידות, כן? למלא תשבצים, והילדים שלי יפעם להג'ום שזה כזה, אבל לפעמים יכולים לשבת שעות, יש חברות כאלה, תשבצון, איזה חקה, לפתור תשבצים, אני כל הזמן מתפלא מה זה מעניין. למה זה באמת מעניין, לפתור חידות? משום שאחד הדברים המעניינים, ברגע שעורך דבר משתלב, נוצרת קוהרנטיות, ההרמוניה הזאת היא מעניינת. מה המעניין שבה? וזה בעצם מעניין בכל יצירה. כל יצירה, המעניין זה לא רק תוכן, אלא בתוך התוכן מתגלית ההרמוניה. ההרמוניה היא כבר משהו שמעבר לתוכן, היא משהו ששייך למה שאנחנו קוראים של העין. וכבר ראיתי המוזיקה שבדבר. המוזיקה היא הקצב, ההרמוניה, היחס בין הצלילים, ולכן אנחנו מאוד מתענגים על, על המוזיקה. משום שהיא משקפת משהו שמעבר לתוכן, משהו שמשקף את, את הריתמוס, שמשקף את, את הקצב, שמשקף את השילוב, שמשקף, והוא עצמו, יש בו משהו אינסופי, יש בו איזשהו ניואנס, עוד איזשהו גילוי שתמיד בעצם, איך אפשר לומר, כל דבר, העניין האמיתי זה העניין של הדבר בעצמו. העניין של אלוקים בעצמו, העניין של מה שבחב"ד מדברים הרבה על הנקודה של העונג. העניין של הישות בעצמה. באופן הנמוך שלו, המגושם, זה הופך להיות אגואיזם. זה שאדם דואג לעצמו. באופן העמוק זה עצם הגילוי של האינטימיות בעצמה, של הישות בעצמה, שבאמת הוא לא ניתן להתנסח במילים. וזה מה שמחשיב בשאלה. אם אני שואל את עצמי למה זה מעניין, אז אני אבוא ואומר לעצמי, טוב, הייתי כבר בסרט הזה. פעם, פעמיים נגמר. אבל העניין הוא איננו נמצא במילים עצמם. העניין הוא נמצא באיזה סוג של ריגוש, של עינוג, של משהו מרתק. נגיד, אתה שומע משהו, סיפור, איזה שיעור, שהוא במחשבה, שמגלה השגה עמוקה. יש בזה משהו מרתק. המשהו מרתק הזה, זה כבר לא התוכן, זה הברק של התוכן, זה המגע. למה המשחק של מכבי תל אביב עניין אותך? בוא נשאל. למה כל כך מרתק? מה זה משנה? אלה נפסה, למה היא נפקנינה? מה... אני שואל, אם אתה כבר שאלת, אז נוכל לשאול. עד רב, אז היה... זה היה נתנה. זה
אומר הרבה שאני נתנה תלוכים.
אני חושב שזה
גם חוויה.
אני חושב שהשאלה של הפסיביות היא תמיד שאלה שאלה בהקשרים האלה, מה שחכמים כבר אמרו על עולם הבא, שעולם שהם מוחקת, כיוון שלא יהיה בו הצד של האקטיביות, כפי שאתה אומר, הצד של החלק מהמרתק בעולם הזה, זה שכאן יש משהו רציני שמוטל על כפות המודליים, שאתה מסכן משהו. אם הסיפור מחור מראש, אתה לא מסכן שום דבר, אז זה כמו במשחק. אתה יודע מראש את התוצאה, זה מאבד את העניין. באמת חז"ל אמרו על ימות המשך, ימים שאין בהם חפץ, משום שאין את הבחירה. והסיכון במובן מסוים.
השינוי של המציאות הגיע בשלב מאוד מסוים.
מה שיוני אמר, ואני חושב מידה מסוימת הוא צודק, באמת הפסיכולוגיה עצמה של האדם, הקיומיות עצמה היא תשתנה, משום שאנחנו באמת, נגיד, חיי נצח, דבר שלא מסוגלים, לא שלא מסוגלים להבין אותו, גם לא מסוגלים לחוות אותו, מה פירוש נצח? מצד שני, אנחנו כן שואפים, כמו שאמרת, לשבת. אתה שואף שיהיה לך טוב, ומה יקרה כשיהיה לך טוב? אתה צריך לכוונה לעשות לעצמך צרות כדי שיהיה לך רע, זה קורה לפעמים. אנשים יותר מדי טוב להם, חושבים להם צרות, מתחילים לריב עם זה, עם זה, העיקר שיהיה קצת אקשן, מאותה חיבה עצמה. מצד שני, אנחנו כן רוצים את השבת, והשבת זה המנוחה, אתה משתפר. אני, שאלה שלך היא נכונה, לא בטוח שאני יכול כרגע לענות עליה. השאלה רק שיחה, אני לא בטוח שבעולם אוטופי, אני יודע, אני אקח כיוון פילוסוף בכלל אחר, מרקוזה, מה שמתאר את העולם של עולם ההיפי, משנות ה-60, של ידי הפרחים וכן הלאה. זה עולם שהוא לא מבוסס על הצורך, אנחנו חיים בעולם שמה שנתן לנו את הסיפוק זה הצורך והמאבק והאתגר. הוא דיבר על עולם באמת, הוא בנוי על הדגם שהוא נתן זה הדגם של האומנות. העולם של אמנות הוא לא מבוסס על צורך, הוא מבוסס על יצירה, ויש בו המון, כן? תאר לעצמי, איך חושב, איך אני חושב, כדאי לתת לפנסיה, אם כדאי לתת לפנסיה המקדמת, דווקא די טוב, אתה קם בבוקר, לא בוער שום דבר, לא צריך להגיר שיעור, לא צריך לרוץ, אבל אם זה יהפוך להיות עולם משעמם, אני עורך נמצא לי, זה דווקא כעולם טוב, תוכל, נגיד זה שאני לא חייב לעשות שום דבר, שאין משהו ש... איזה אקדח שהולך לרקה, זה עוד לא אומר בכלל שאני משתעמם. למה אתה חושב שאני משתעמם? להפך. זה יכול להפוך את החיים, אני אומר, אפילו לאיזה סוג של משחק. אבל משחק במובן העמוק שלו, במובן ה... מה? טוב, אוקיי. אז תראו שהם כבר ישר בעולם הבא, לא צריכים עולם הבא, עולם שכולו טוב. מה? אני חושב שהוא תאר את זה, כן, עולם שבאמת מבוסס, כשאמרתי, על הדגם שלו, זה הדגם של האומנות, של המשחק. אני לא חושב שזה לא עולם, שזה עולם משעמם. להפך, זה עולם שאדם מגלה את הצדדים החיוביים שלו בצורה הכי עמוקה, הכי מרתקת, הכי מעניינת. אומן שהוא יוצר, ברגע שאומן יוצר בשביל כסף, הוא מעבד כבר בעצם את הפעד של האומנות. מתי היצירה הזאת היא בעלת, היא באמת בעלת ערך, שהוא לא עושה בשביל הכסף. אז בשביל מה הוא עושה? אז תגיד שהוא עושה בשביל הכיף, יכול להיות. מה? מה? אני חושב במאבק, אבל אני חושב שהנקודה של עולם הבא באמת זה ההבדל. בין הציור נאמר החסידי ועולם הקבלי של עולם הבא לבין הציור של הראשונים הפילוסופים. הראשונים דיברו על עולם הבא כעולם של מנוחה, כעולם סטטי, עולם של טוב שלא יהיה אחריו יותר טוב. למד זאת החסידים ואולי גם המקובלים דיברו על עולם הבא כעולם של הליכה מחי אל חי, עולם שלא נפסקת בו התקדמות אלא יש בו התקדמות מתמדת. אז יכול להיות שגם בעולם הבא יהיה מאבק במובן הזה שכדי להשיג את אותה השגת אלוקות יצטרפו להשקיע מאמץ, זה לא דבר אוטומטי. ואחד עם זה, הוא לא בנוי לא על צורך ולא על איום ולא על הישגיות, הוא בנוי על משהו שמבחינת הדחף הפנימי שלו אני חושב שהרבה יותר גבוה, יצירה. ויצירה זה סוג אחר, זה עולם כזה. אז יכול מאוד להיות שהסיבה שבגללה באמת תארו את עולם הבא כמו שאנחנו כאן מתאר כעולם של ילכו מחי לחי ולא כמו הציור של הראשונים כעולם של מנוחה, כעולם סטטי, נובע מהנקודה שאתה מדבר עליה, משום שהתודעה האנושית היא לא יכולה לתאר לעצמה מצב סטטי, היא מסתעממת, רק אלוקים יש לה את השלמות הזאת. אבל מצד שני, אני חושב את זה אפילו לעזוב רגע עולם הבא, מה זה בכך הכל משנה כרגע, מדבר על עולם הזה. שאלה מה קורה לבן אדם שבאמת איננו מאוים, הוא לא צריך לעבוד את פרנסתו, הוא לא מרגיש שהוא צריך, הוא לא בנוי על הישגים. אם אדם כזה יחסיק, אין לו צ'אנס שיהיה לו טוב, אם אדם כזה מתחיל להשתעמם, אני מאמין שבדיוק ההפך, אדם כזה הוא יכול להגיע לטוב ולאושר וליצירתיות הכי גבוהה ועמוקה שלו. אולי זה הדגם של עולם הבא. לא, זה דגם של... שבצד מסוים משחק, אתה יכול להגדיר את זה. אבל כמו שאמרו חסידים, המשחק הוא הגילוי של העונג הגבוה ביותר. תמיד מראי את הסיפור, ושמעת אותו, שעוד מהמילואים צריכים אותם צעירים, וזה היה כבר בעצם שהייתי כבר בהגה. ודווקא כאן בעלון שעות ישבנו שם איזו ככה חבורה של אנשים מבוגרים, כל אחד עם הדאגות שלו, היה מגרסל, ופתאום מישהו עלה בליבו הרעיון, היה שם איזה כדור ולהתחיל לשחק. עכשיו התחלה קצת חידרר, ירד, פתאום ראית איך כולם הצטרפו את כל הפרצופים המודאגים האלה, פתאום קיבלו איזה צהלת נעורים, התחילו שם, ראית איך מתי קשב, הכל נעלם, והם הפכו להיות בחזרה ילדים קטנים. זה מאוד משקר, שהמשחק הוא, לכן החסידים דיברו על המשחק, דווקא כגילוי הגבוה ביותר של האדם. כאילו, יש ספר של פילוסוף מתמלי הולנדיה, שנקרא אדם המשחק. הוא טוען שהתרבות האנושית היא בעצם מנויה על המשחקיות, שהמשחקיות היא הפעילות הגבוהה ביותר של האדם. ולכן בחסידות באמת דיברו על השעשוע, שעשוע זה שין עין מאורים, שעשע, שהיא בעצם הגילוי הגבוה ביותר של האהבה. האהבה היא משחק. ברגע שהאהבה הופכת להיות תכליתית, אז היא מפסיקה להיות אהבה. כל הכלי של הביטוי של האהבה היא דרכה משחק, משחקי האהבה. ככה גם בין הקדוש ברוך הוא לבין הצדיקים, הקדוש ברוך הוא משתעשע בנשמותיהם של הצדיקים. אלא זה המושג של שעשועי אהבה. אני חושב שגם העולם הבא, כך אני מבין את זה, זה בעצם עולם של שעשוע. מבחינות מסוימות המשחק הוא דבר חסר משמעות, אבל דווקא משום שהוא חסר משמעות, דווקא משום כך הוא הגילוי הגבוה ביותר של ההוויה. משום שהמשמעות כבר יש בה איזה מרד מסוים שהיא שואפת לאיזושהי תכלית. ברגע שהדבר הופך למשחק, אז באותו רגע הופך להיות הדבר הגבוה ביותר, דווקא משום שהוא מקבל, הייתי אומר, את הכלילות, הקלות האינסופית, הקלות הבלתי נסבלת, כמו שאמר אחד הספרים של, איך קוראים לשכחתי, מה? כן, אבל זה לא קלות בלתי נסבלת, זה קלות שהיא השעשוע הגבוה ביותר. ככה אני מבין את הנקודות הללו של המושג הזה של העולם הבא. אבל אני חושב שזה דבר סתם נכון, כלומר בעצם המושג של שעשוע, המושג של המשחקיות, המשחקיות היא מצד אחד היא חסרת המשמעות, ומצד שני היא באמת הגילוי הצרוף ביותר, הגילוי של אהבה, הגילוי של דבר שאתה לא עושה אותו, אלא לא בשביל שום דבר, ולכן משום כך הוא מקבל את העינוג, את הריגוש הגבוה ביותר שלו. זהו, לא צריך להסתכל על העולם בצורה פסימית, ניאליסטית כזאת, מה יצא לי מזה, מה מעניין בזה, זה מעניין. תקפוץ פנימה, זה יעניין. אני אמצא, כן, אתה משחק אותה כמו שאומרים, זה מעניין. אם תשאל למה זה מעניין, זה יפסיק לעניין. אבל עובדה שזה מעניין, מה אפשר לעשות. כל אחד מאיתנו מתנסה ו... זה שכל אחד ברגעים עמוקים מאוד של עניין, של עושר, של רגעים עצרי נשמה, מה שנקרא, של קרבה, בכל מיני תחומים, גם בתחום הדתי, גם בתחומים נוספים. אין שום סיבה שבעצם העולם יהפוך להיות משעמם או משהו כזה. אני גם לא חושב שצריך איזה דבר מיוחד כדי שעולם יתחיל להיות מעניין, כדי שיתחיל להיות שמח. לפעמים גם השגרה היומיומית או גם יכולה להיות שעשוע מאוד נחמד לעשות את אותם דברים, לחזור אליהם כל פעם. מצד שני, תמיד השאלה היא אם אנחנו צריכים להגיע למגע עם האינסופי, עם האלוקי. וזה דבר שאפשר להגיע אליו, לפי דעתי, בכל צורה, בכל הקשר שהוא. טוב, זה היה... זה מכל מקום התשובה לתשובה. התשובה לתשובה היא אומרת ש... כן, יש כאן איזה אמירה אפילו רומנטית במובן מסוים של התקדמות מתמדת, שאף פעם אתה לא יכול לשומעים לשבת לזרע הניצחון שלך, אתה צריך תמיד אתה יודע תמיד, זאת נקודה מאוד חשובה, אף פעם אתה חושב שהאמת אצלך בכיס, משום שמעבר לאמת הזאת אז יש משהו שהוא עוד יותר גבוה, אז המשהו הזה פתאום מבטל ויראה שהדבר שראית אותו קודם הוא בעצם דבר מגושם, הוא דבר נאיבי, דבר פירימיטיבי. הדרך היחידה להתגבר על זה היא באמצעות עשיית תשובה, על התשובה. נמצא בעולם הבא כשזכן, זה הכבוד השני. וזה שאומר הקדוש ברוך הוא, כאן יש איזו פסקה שלא, בזמנו לא הבנתי אותה כל כך, אבל פרק יצא בין עצה. וזה שאומר הקדוש ברוך הוא, אלה עשית וחשתי, דיניתי להיות אהיה כמוך. כי אדם על ידי שמחריש, נעשה בחינת ותהיה כנעל, אבל הקדוש ברוך הוא, מה שמחריש לאדם, אין זה בשביל לקייך הזה חלילה. זה שייך אצל הקדוש ברוך הוא. אין זה אלא כדי שיקבלו שם בעולם הבא, שאז מסדרים עיניו ובנותיו, ויוכיח אותו על פניו, וזהו חיפה וערכה לעיניך. אז הוא מפרש את הפסוק, בואו ננסה אולי פעם נצליח להבין קצת יותר. וזהו שאומר הקדוש ברוך הוא, אלה עשיתי והחרשתי, דינית היות היקר כמוך. כלומר, אלה עשית והחרשתי. מה שאתה עשית ואני החרשתי, כלומר, השתיקה של הקדוש ברוך הוא, אז איננה בגלל, אתה דימית, אתה חשבת שהדבר נובע בגלל היות היה כמוך, כלומר בגלל השם שם היה שהוא דיבר עליו קודם כדי להעלות אותו, אבל הוא אומר זה לא שייך לקדוש ברוך הוא, אם זה אלה שיקבון שם בעולם הבא שאז מסתדרים בעיניו ובנותיו ויוכיח אותו על פניו וזה הוכיחך ולכה לעיניך. מה אתם מבינים? יש הבדל בין השתיקה האלוקית לבין השתיקה האנושית. גם הקדוש ברוך הוא מחריש, אבל מה שמחריש לאדם, אז הוא אומר שבשביל מה הדבר הזה? זה לא בשביל העלה, לא בשביל להכיה, אלא מה? אלא כדי שיקבל את העונש ויוכיח אותו על פניו. מה אתם מבינים בזה? השתיקה אצל האדם תפקידה להעלות את המעשה, את המלכות, את העני, מה שהוא כנראה כבוד מלכים, תפקידה להביא את הכבוד מלכים לכבוד אלוקים. ומה התפקיד של השתיקה של הקדוש ברוך הוא? השתיקה של הקדוש ברוך הוא זה משהו מחריש לאדם. אני מבין שהכוונה היא שהוא לא מעניש אותו בעולם הזה, הוא מסתיר את פניו, הוא שותק. אלוקים שותק. בשביל מה אלוקים שותק? מה שאתה אומר, אולי זאת ההבנה, אלא בטוח זאת ההבנה, אבל בכל מקרה זה דבר יפה שאתה אומר, אלוקים אומר לאדם, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא היה מתחיל להניס את האדם, אז העונש היותר גדול שלא אומרים שום דבר, שותקים. יום אחד אתה תעמוד בעצמך אמור מה שבישלת, וזה העונש הכי גדול. אז שתיקת האלוקים, מבחינה זאת, אנחנו נפרש אותה, איננה נובעת מהרצון להעלות, במובן שם זה גם כן רצון להעלות, אלא אלוקים בעולם הזה הוא שותק. למה הוא שותק? הוא מחכה לזמן שבו האדם בעצמו, אם היה אומר משהו, השוט היה מקביל את העולם הזה בתוך העולם של הדיבורים. אבל לא רוצה שאנחנו נעמוד מול. העמידה מול היא מצב שאין בו דיבורים. היא מצב שבו, כן, השפיטה האמיתית זה מה שנקרא מוגר כן באחד הפעמים, זה שפיטה שאתה לא מדבר, אתה לא אומר טוב, אתה לא אומר רע, אתה פשוט נותן לדבר לעמוד מולך, כאילו מעביר כמו בסרט את מה שעשית. והדבר עצמו שופט אותך, הדבר עצמו נופיע אותך. מה?
מה ששופט אותך, זה השתיקה שלו,
בהקשר הזה היא מפגישה את האדם עם עצם הדבר. המילים הם כבר פרשנות, הם כבר דיבורים עליו. השתיקה היא העמידה נוכח. אז הוא בעצם אומר, זה גם כן ראייה שמופיע אצל רבי נחמן, זה שאלוקים, כן, אדם, אנחנו רואים צדיק ורע לו וכן הלאה, שתיקתו של האלוקים, בגלל המוטיב שמאוד מודרני, אצל רבי נחמן מדבר את הכך שהוא רוצה לתת לו לאדם לעמוד מול המציאות, להפגיש את האדם עם המציאות עצמה. לכן אלוקים שותק. זה, כן, כנראה שזה זאת הכוונה שלו. אתה לא חושב שאלוקים שותק בגלל שהוא דומה לו, ואלוקים שותק בדיוק ההפך. הוא עזב את האדם כדי לתת לו לאדם לעמוד מול עצמו, וזאת הדרך היחידה בעצם של האדם להתאגש עם הנוכחות כפישי, עם הפקטואליות של הנוכחות, עם התוכחה של המציאות. אולי יש לנו סביב הלילה, מה אתה רואה? מה? אני אענה לך איזה משגיע. טוב. טוב, אז אם ככה... אז מבחינה זאת זה באמת תפיסה מאוד מודרניסטית כזאת שאומרת אלוקים שותק משום שבעצם הוא רוצה להנכיח את האדם, את המציאות בצורתה החריפה ביותר. זה העונש בעצם של האדם, שהוא העונש הכי גדול, אדם שהוא אדם בסוף ימיו מסתכל אחורה, הוא לא צריך בעצם להגיע עד סוף ימיו, הוא יכול גם באמצע החיים פתאום להסתכל לעמוד מול עצמו, מול החיים שלו, ואז זה עונש המר ביותר. הוא רואה את מה שהוא עשה, הוא רואה גם את שהוא אוכל את מה שהוא עשה. זה לא שני דברים נפרדים. מה שבישלת זה בדיוק מה שאתה אוכל. אין כאן שום חוכמות בעניין הזה. רק מבט קצת יותר מתחת לשפרה החיצונית, אז אנחנו, מבחינה זאת, האמונה בשפה ועונש היא לא אמונה, היא ממש אפשר לראות אותה. אתה רואה בדיוק מה שאתה עשית ביחס לאנשים מסוימים, חוזר אליך. רק צריך את חדות העין, ואז אתה מיד תופס את העניין. ממש בלי שום חוכמות או משהו כזה. מה? גם שכר, בעצם. אם אתה עושה טוב, יש לך סיפור קצות, יש לך הנאה מאוד עמוקה. אם אדם עושה משהו טוב, זה נותן לו גם הנאה וסיפוק. אבל אנחנו נדבר כאן כרגע על העונש. אבל זה לא בהכרח עונש, זה מה שאתה, זה לא... אתה הוא אתה, איך אומר, יש איזה פיצוי עודי, אתה בחיים, אתה הוא החיים שלך, משהו כזה, אני לא זוכר כבר בגלל את הביצוי. זה לא שני דברים, אני והחיים שלי, אלא החיים שלך זה אתה. ברגע שאדם מגיע לנקודה הזאת, אז הוא מגיע לחדות העמוקה של השכר והעונש, של היחס בין הוא, והחיים שלו, זה לא שני דברים נפרדים. טוב, אולי נולד עוד פסקה אחת. וכאן אנחנו מגיעים לאחת מהתורות הידועות של רבי נחמן, הוא חוזר אליה בעוד מקומות. וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלוכה. מה זה בקי בהלוכה? וצריך שיהיה לך נם קיוט, דיינו בקי ברצו, בקי בשוף. מה שכתוב, זכה מנדאייך ונאפי, כן? זכאי מי שכנס ויוצא. זה בחינת, כן, אמרתי שזאת התורה של אלול, והיא מבוססת על הכוונות של אלול, של האריזה, להמשך בסוף התורה, ומאסנו קצת מסביר את זה, איפה זה נמצא כמו ספר הכוונות ובפרי יצחים של האריזה. וזה בחינת עם משחק שמיים שמעת בחינת עיל, בחינת בקי ברצות. מציע שאול עיניך, עיניך, בחינת ונפי, בחינת בקי ושור, אחד הדברים הנפלאים של רבי נחמן. וזה אני לדודי ודודי לי, אני לדודי זה בחינת עיל, ודודי לי זה בחינת נפי, וזה סוף כוונת אלול. כלומר, מה שרבי נחמן אומר, הוא אומר שאתה נמצא עם משחק שמיים שמעת, והציע שאול עיניך. כלומר, אדם צריך, רבי נחמן אומר, שבחת התורות ובנוסחת יש לי שני דברים. יש איה מקום כבודו, ויש מלוא כל הארץ כבודו. כשאדם הוא נמצא במצב גבוה, במצב של השגות אלוקות, במצב עליון, אז הוא צריך תמיד לדעת שאיה מקום כבודו. כלומר, לדעת שהוא לא יודע. עד עכשיו אף פעם, גם אם הוא מגיע לתחילה, איזו השגה עמוקה, התרגשות עמוקה וכן הלאה, אתה צריך לדעת שבעצם אתה לא יודע. אם אתה תנסה לקבע את הדבר, להפוך אותו לזה, זה מה שקורה הרבה פעמים גם לסופרים גדולים. כתבו איזו יצירה גדולה, חשבו שכבר הגיעו, ואז הם מתחילים לחכות את עצמם. ברגע שהם מחכים את עצמם, באותו רגע הם מפסיקים להיות סופרים גדולים. למה? משום שהרוחניות היא אינסופיות, אתה לא יכול להגדיר אותה. אי אפשר לחכות אותה. היא נובעת מאיזשהו מקום שהוא בלתי אמצעי, שהוא מתחדש. אם אתה מנסה לחכות אותו, אתה כבר הופך אותו לדבר, למשהו, למילים, למשהו שהוא סופי. וזה הרבה פעמים הפיתוי שעובר לפתחנו. אדם יכול להיות בגיל צעיר, הוא הגיע לאיזושהי נקודה, לאיזושהי תובנה, וגם הוא הצליח, אנשים מאוד נהנו ממה שהוא אמר, ואז הוא כל הזמן מתחיל לחכות את עצמו. זה קורה הרבה פעמים. אבל ברגע שמתחיל לחכות את עצמו, אז באותו רגע הוא כבר איבד את האינסופיות שיש בדבר. יש איזה סיפור, אני לא זוכר של איזה סופר, סופר רוסי, על משהו שפעם היה לו את התנועה יפה. נגיד השלשל לתאות באופן יפה. זה לא הסיפור. פתאום שמה הלכתם שזה יפה. אז הלכת והיא מסתכל, הוא באמת יפה. ואז הוא כל פעם התחיל לחכות את עצמו, ואז שהוא תיקה את עצמו זה כבר מסיק להיות יפה. אז זה כמו הילד הקטן, פעם הראשונה שהוא נדן נשיקה לדודה, אמר לה תודה, כמה היה נכבד. קיבל סוכריה, ואז הוא כל הזמן הולך ועושה לי בשביל לקבל את הסוכריה, אבל אז זה כבר מפסיק להיות נחמד. משום שהמחמדת הזאת זה מביאה ישירה, בלתי אמצעית. מתאר את זה יפה, האדמו"ר מתייסנציה שלו, זה פרק על התמימות. זאת אומרת, תמימות זה נביאה ישירה של הפנימיות, של הנשמה של האדם, שמשתקפת, זה המושג האמיתי שלכם. ברגע שאתה מנסה לחכות את זה, אתה כבר לא מביע את הפנימיות, אלא אתה מנסה לחכות איזו צורה מסוימת, איזו דגל מסוים, אבל אז זה הופך להיות משהו גשמי. וזו הבחינה של... של איה מקום כבודו. כשאתה מגיע למה שאתה צריך לדעת איה מקום כבודו, אתה לא יודע שום דבר. אסור לך לחשוב שאתה יודע. אם תחשוב שאתה יודע, באותו רגע כבר איבדת את הידיעה. הידיעה בסופו של חשבון היא לא משהו שניתנת לאיזושהי הגדרה תוכנית, מושגית. הגדרה תוכנית והמושגית תמיד כלי, מדיום, שבאמצעותו משתקף משהו הרבה יותר גבוה, משהו שבעצם לא ניתן בהגדרה. ולכן, אומר רבי נחמן, אני נשק שמיים, שמעת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, שזה בחינה של עיל, בחינה של עלי לדודי, זה מה שהוא אמר מקודם, הבחינה של תשובה לתשובה. בעצם, תכלית הידיעה שאתה לא יודע. הבלתי אמצעיות היא תמיד מצב של אי ידיעה. מצד שני הוא אומר, כשאתה למטה, כשאתה דאון, כשאתה נופל, כשאתה מניש את עצמך... ריקני, אלוקים לא נמצא כאן, מרגיש ששום דבר לא שווה, אתה צריך לדעת שאלוקים נמצא אז, מלוא כל הארץ כולו. אלוקים נמצא גם במצבים הכי גרועים, גם במצבים הללו של הייאוש. הנקודה היא פשוט, אם אתה מקבל את הייאוש, את הריקנות שלך, תקבל את הריקנות שלך. אוקיי, בסדר, איך אומרים, אני מבואז כרגע. אבל אם אני לא מנסה להתמודד עם זה, אני מקבל את זה, ולמה אני מקבל את זה? משום שאלוקים נמצא גם כאן, אלוקים הוא אינסופי. ברגע שאני מקבל את זה, באותו רגע אלוקים באמת נמצא שם. ואז באיזשהו מקום, זה מה שאמרנו מקודם, הנקודה של השתיקה, כן? אם משחק שמיים שמעת זה הבחינה של התשובה הילה, היא מציעה שאולי נקה. ברגע שאתה מקבל את הדבר, שהוא בעצם אומר, אתה מקבל את עצמך בכל מצב, גם במצב הנמוך, אז אלוקים נמצא שם. וזה עיקר כבודו. וזה מחבר לתום עשו דרכיך דרכיך לשון רבים, עינו עיל ונפיק. כשיש לו אלו השני בחיות הנעל, אז הוא הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם, כמו שכתוב לי, כאילו לתום עשו דרכיך, היינו שזוכה בכתר כדי כבוד מלוכח, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. לקבל, אני ברצף של התורה. עכשיו אני מסכים איתך לגמרי, המושג של המקצועיות זה, הייתי מגדיר אותו כמיומנות, לדעת איך לתפקד, איזה עשיות, איזה דיבורים, גם למצבים של נפילה. וזה מיומנות. המילה מקצועיות הייתי אולי מגדיר אותה כאן כדי קצת לא לתת את הקונוטציה המוטעת שכך הבנתי שאפשר להבין אותך. זה מיומנות, כלומר לדעת איך גם, איזה מחשבות, מה לעשות, איזה דיבורים, מה כן לעשות, מה לא לעשות. אני לא רואה את זה שונה ממה שאני אמרתי, אולי אני מדבר על פי... מי? כן. טוב, זה מתאים באמת למשה שפירא, יש לו הערת פנים גם בזמן משבר. אך מה נעשה, יודעים כמונו שאנחנו לא מראה פנים כמו למשה, אנחנו נשחק אותה כמו שאומרים, זה עוד סבא.
אני אני מבקש שזה סוג של שחרור, דווקא בגלל שבמצבים מסוימים שמצבים על כך, אמנם, לא ברמת המקצועיות, ואני לא חושב שטעיתי לי, ואני מבין פה, אלא אני באמת חשבתי על מיומנויות, שאני גם לוקח אותן מסוים טבעי, ואני גם הרבה פעמים משתמש בהן, אבל יש משהו הרבה יותר, הייתי אומר, בסיסי, שפשוט להשתחרר בהזדמנות סוף של חופש כזה, שהרבה פעמים אני רואה את זה אצל המפגעים החילונים, שאני מרגיש שזה גם מצליח לי. אז אני חושב שזה אנחנו צריכים כן לרכוש לעצמנו ולדעת איך לעשות את זה, כי עכשיו המצב הכל כך מורכב הזה, הרבה פעמים שאנחנו נמצאים בו, אנחנו ישר מדברים את עצמנו, את כל מה שלמדנו, מה זה מתמיד, כל ה-ACES וכן הלאה, וזה בדיוק מה שהופך לנו להיות הירואי. אני חושב שמה שחבלתי כבר להתחזית בו, במצב הזה, זה אמירה שנחקקה אצלי הרבה שנים, לא כזה אני מסוגל להשתמש בה, אבל נחקקה במשהו, שאני תמיד אומר שכשאדם יש לו ירידה או עלייה, זה בכלל לא משנה, הוא פשוט רק צריך להפוך את התמונה. אז אם הוא הופך את התמונה, אז העלייה הופכת, הירידה הופכת להיות עלייה. זה נשמע מאוד בנאלי, אבל אני מכיר כמה אנשים שזוכים את האמירה הזאת של המשפט. אני חושב שרק סוג כזה של שיתוף פנימי יכול להביא את האדם למין סוג כזה של התייחסות, שכל ירידה, כמו שאנחנו רוצים תמיד להגיד, מנפי החוץ הרבה פעמים, כל ירידה היא לצורך עלייה. אבל באמת לעשות את זה, זה לא לעשות את זה. זה פשוט לקבל את עצמך כמו שאתה, ואז זה קורה.
כדי לדעת, אתה קצת ספר את עצמך, אתה לבד אתה אומר, אתה מרגיש את הנקודת השחרור. עכשיו שני, אתה כן אומר להפוך את התמונה, לא להשאיר את זה לבד. אני גם חושב ש... אולי אתה צר מהמיטה כן, אבל אני מכיר הרבה אנשים אחרים שכן נתנו לתקופה הקשה, כן זרמו איתה, ופשוט נכנסו למשך הרבה זמן ולא הצליחו לצאת. וזה לא תמיד. ההצלת האלה שהיו... שקצת התנבלת עליהם וקצת התגעת את הנושא של השבוע, אני לא בטוח שהם תמיד, הם תמיד יוצאו אותך באופן טבעי. יכול להיות שכן, אבל הרבה פעמים אנשים שוקים בתוך אותו דיכאון, בתוך אותו משבר, בתוך אותה תקופה קשה, ולא מצליחים לצאת לבד. וזה יכול לקחת להם הרבה מאוד זמן, ולגרום להם גם הרבה דברים רעים.
נכון, אני כשאני דיברתי על תמונה שלמה, לא רק שיש בה ירידה, ראשון של המנחת, אלא יש בה גם מצות. אם אדם מגיע לשוב כאשר באמתחתו מנה כזאת או אחרת רצועים, הוא אדם שהוא בנוי ואין לו מתחתית האישיות איזה חור שיכולה להציע אותו, אז הוא בהחלט יכול לעשות את זה. כמובן שאם האדם הוא רצוף שבור, וכל מה שאפשר להגיד על אדם שהוא בפרצות פגוע, אז אין ספק שהשוב יכול לקדוח בתחתית האישיות של החור ולהציע אותו. אני מדבר על אדם, כמו כאן בשבילה של רבי נחמן, שהוא חי במתח החילוני שאי אפשר להצטרף ממנו, רק של הכל אמרתי, יש לו פתגם כזה שאומר שאי אפשר לתפוס את המקל בשני הקצוות, אבל פתגם הוא לא נכון, החיים שלנו הם כל הזמן לתפוס את המקל בשני הקצוות. ואני חושב שאנחנו חיים כל הזמן ברצון השם, אז אם מישהו מזמין את הרצון וחושב שבזכות מה שאמרתי לקודם, בזכות השיפור המיוחד, יוכל להשתפר, לנשוב ולא לכואב, ברור שלא. אם האדם בא מוכן לנשוב, לפי דעתי יכול להצליח לעשות את מה שהוא לא רוצה.
הבנתי, זה סוד המשחק קלאסים, למה זה קלאסים תמיד יש המלך מצויה, גם ככה וגם ככה. העולם כמשחק קלאסים, נו, נהיה לנו ברכה אשי, ברכה, סוד הבוקר, כמו שפונים שלך מהירות. מה? כבר איך אתה? מה?
יום מכוון.
יום מכוון. מה הניגודים המכוונים של חבד? מה? אוקיי, טוב.